הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התפילה, תפילה במניין. שיעורנו לרפואתה של הילה מלכה חיה בת רבקה, ולעילוי נשמתו של הרב יעקב בן שכנה. רבותינו הפליגו במעלה של התפילה, מעלת התפילה בציבור. לדוגמה, הגמרא מסכת ברכות בדף ח' אומרת, ואני תפילתי לך השם את רצון. מתי זה את רצון? בזמן שהציבור מתפללים. הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילתם של הציבור, של הרבים. מי שיש לו בית הכנסת בעירו ולא נכנס אליו, הוא נקרא נחשב שכן רע. אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. בספר יסוד ושורש העבודה כתב, על פי הזוהר פרשת ויחי, שתפילת הרבים עולה למעלה, אבל תפילת היחיד, תפילה בכוונה, תעלה. תפילה לא בכוונה גדולה, לא תעלה. תפילת היחיד, כאשר היא תעלה לשמיים, היא תיבחן, היא תעבור תהליך של משפט. מסתכל על הקדוש ברוך הוא באבונותיו של אותו אדם, לבדוק האם לקבל את התפילה או לא, ולכן צריך האדם להתפלל בציבור, כיוון שתפילת הציבור מגיעה ישירות לשמיים. אומר הכוזרי, תפילת היחיד היא תהיה למה שטוב לאדם עצמו, אבל כאשר הוא מתפלל עם הרבים, הוא מתפלל למענו וגם למען הרבים, ותפילת הרבים מתקבלת יותר, מכיוון שלא רק הטובה האישית של האדם כאן על כף המאזניים, אלא גם טובתם של הרבים. ולכן חשוב שגם בתפילות יחשוב על עצמו, אבל גם על הכלל. ככל שהתפילה שלו מועילה לכלל, יש סיכוי שהתפילה שלו תתקבל יותר. כך מופיע בכוזרים האמר שלישים. אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף ממזיין, מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת. הוא לא מצא שם 10 אנשים. שחרר את העבד שלו למניין 10. שואלת הגמרא, איך הוא הרשה לעצמו לשחרר את העבד? הרי לשחרר את העבד זה אסור, כמו שכתוב בספר ויקרא, על העבד לעולם בהם תעבודו. אומרת הגמרא, לדבר מצווה מותר, אבל זוהי מצווה הבאה בעבירם. למען מצווה של הרבים, תפילה בציבור, מותר. אומר הראש, אמנם אסור לשחרר עבד, זה איסור דאורייתא, תפילה ברבים זו רק מצווה מדרבנן, ובכל אופן מצווה דרבנן, אבל של הרבים, מצווה שרבים תלויים במצווה הזו, עדיפה על פני מצווה מדאורייתא. כך מסביר הראש את הגמרא. בשו"ת חוות יאיר כתב, בגלל שבתפילה בציבור מתקיים ונקדשתי בתוך בני ישראל, שזה כבר פסוק מהתורה, לכן יש מעלה גדולה לכל התשעה שישחרר רבי אליעזר את העבד שלו, ואז הוא יוכל להשלים מניין. בהלכה, עבד כנעני הוא אמנם גוי בהתחלה, אבל הוא נמכר ליהודי, לעבד. במהלך הקנייתו ליהודי, העבד עובר גיור חלקי, מה שכולל מילה, תבילה, וכאשר הוא משתחרר הוא יהיה חייב בכל המצוות, אבל אסור לשחרר אותו, אלא אם כן האדון שלו קיבל כסף או שטר שחרור שנותן האדון לעבד. שטר השחרור יכול להתקבל על ידי העבד בעצמו, למרות שלכאורה גם היד שלו שייכת לאדון שלו, אבל ישנו כלל, גיתו וידו באים כאחד. מה המשמעות של גיתו וידו באים כאחד? ישנו לכאורה פרדוקס. כשאדם נותן גט לעבד שלו, גט שחרור, ישנו כלל שאומר מה שקנה עבד, קנה רבו. עבד הוא לא מהווה ישות משפטית עצמאית. הוא לא יכול להיות בעלים על שום דבר, כיוון שכך, לכאורה אין לעבד את האפשרות לקבל את הגט שהופך אותו לאדם חופשי. אז הוא לא יכול להשתחרר. הרי כל מה שקנה העבד, קנה רבו. מה שהעבד מקבל מגיע לרשותו של האדון שלו. כדי לפתור את הפרדוקס הזה, קובעת ההלכה גיתו וידו באים כאחד. באותו רגע שבו ניתן הגט, גט השחרור לאותו עבד, גם היד שלו מגיעה. היד, הכוונה היא היכולת המשפטית להחזיק את הגט. ואז כך יכול העבד הכנעני להשתחרר. אפשרות נוספת שמשתחרר יוצא לחירות העבד כנעני, כשהאדון פוצע את העבד שלו באחד מ-24 ראשי איברים. העבד הכנעני שמשתחרר צריך לטבול תפילה נוספת, למרות שהוא כבר טבל כאשר הוא נכנס אל העבדות. בתפילה הזו הוא משתחרר והופך להיות גר, יהודי. כך אומר הרמב״ם, כשישתחרר העבד צריך תפילה אחרת בפני שלושה, ביום, לא בלילה, ואז נגמרת הגירות שלו ויהיה כישראל. ולא צריכים להודיע לו את כל התורה והמצוות, לא צריכים להודיע לו את עיקרי הדת. למה? היות שכבר הודיעו לו את הכל כשהוא טבע לשם העבדות. אמנם ישנה מצוות עשה מהתורה שאוסרת לשחרר עבד כנעני, המצווה נלמדת מהפסוק, לעולם בהם תעבודו. יחד עם זאת, אומרת התורה, לדוגמה, אם אדון פצע את העבד וחיסר את אחד מהאיברים, חייב להעניק לו שטר שחרור כדי להשלים את היציאה של אותו עבד לחירות. ולמדנו שהתירו לשחרר את העבד שיהיה עשירי למניין, להשלים את התפילה בציבור. אם כן, למדנו כמה חשובה היא התפילה בציבור. וזה מה שכתב בשו"ת חוות יאיר, בגלל שתפילה בציבור מתקיים בה ונקדשתי בתוך בני ישראל, לכן זו מעלה גדולה, ולכן שחרר רבי אליעזר את העבד שלו למען התפילה שהתקיים ונקדשתי בתוך בני ישראל. עוד מצינו בנושא חיוב תפילה בציבור בגמרא מסכת פסחים בדף מ"ו. כתוב שם שהמרחק שקבעו רבותינו ללכת לתפילה זה עד 4 מיל. כלומר, אם יש מניין במרחק של 4 מיל, צריך ללכת ולא להתפלל ביחידות. יותר מכך, לא מחויב האדם ללכת ולתרוח כדי להתפלל במניין. שיעור הליכה של מיל זה שיעור של הליכה 18 דקות. כך מופיע בשולחן ערוך אור החיים תף נון תת. המשנה ברורה אומר, וגם בביור הלכה, דעה נוספת 22.5 דקות, דעה נוספת 24 דקות. צריך האדם ללכת עד 4 מיל כדי להתפלל במניין. כל זה אם הוא כבר בצעדים קדימה, בהליכה קדימה. אבל אם הוא צריך לחזור אחורה, לא. אם הוא בהליכה קדימה, הולך למקום מסוים, אז אם עכשיו הוא עושה עצירה, שלא יעצור, הגיע הזמן תפילה, שילך עוד 4 מיל. אפילו שהוא הולך מוקדם יותר מהזמן שהוא אמור להגיע לשם. בכל אופן ילך, כי הוא כבר בדרכו קדימה ויש שם מניין. ילך 4 מיל לשם התפילה במניין. אבל ללכת אחורה, הוא לא חייב ללכת 4 מיל, אלא רק מיל אחד, צריך לתרוח וללכת כדי להתפלל. אז אם אדם הולך בדרך, בין כך ובין כך, צריך ללכת להתפלל, ילך עד 4 מיל כדי להתפלל במניין. אם הוא בביתו, הוא לא מתכוון לצאת לדרך, הוא סתם יושב בביתו, לא צריך ללכת 4 מיל לתפילה במניין, אבל כן צריך האדם לתרוח וללכת להתפלל במניין. אם המניין הוא רחוק מביתו, שיעור מיל, 18 דקות, 960 מטר, צריך ללכת ולהתפלל. אם הוא נמצא בדרכו, כלומר אם תוך מהלך של 4 מיל, אם נאמר שמיל זה 18 דקות, אז 4 מיל זה 72 דקות, זה הזמן שהוא צריך להשקיע כדי ללכת להתפלל במניין. אם לדוגמה, הוא עתיד להגיע למקום מסוים שיש שם מניין, אבל בינתיים הוא תכנן לעצור למנוחה, עליו להימנע מהמנוחה ולהמשיך בדרכו כדי ללכת ולהתפלל במניין. אבל אם המניין לא נמצא בדרכו, צריך לפנות ימינה, שמאלה או אחורה כדי להתפלל, צריך לנטות מדרכו מהלך 18 דקות כדי ללכת ולהתפלל. כך מופיע שלוחן ערוך סימן צדיק. מי שרגיל לנסוע במכונית, לדעת רבים מהפוסקים הוא צריך לנסוע למניין עד מרחק נסיעה של 18 דקות, שזה הרבה יותר מ-960 מטר. כי השאלה היא, האם חיוב מיל הוא לפי זמן או מרחק? האם צריך שהאדם ישקיע זמן 18 דקות, או מרחק הליכה שלעבור אותו, ללכת אותו, לוקח 18 דקות, וזה 960 מטר. ומכאן דנו רבותינו הפוסקים האחרונים, האם יש חובה לנסוע במכונית למניין 18 דקות? האם מודדים את הזמן? צריך להשקיע זמן 18 דקות? אם כן ברכב נוסעים הרבה יותר מ-960 מטר, או צריך להשקיע מרחק של הליכה של 18 דקות, שזה רק 960 מטר. ולפי זה, אם אדם לדוגמה, הוא בדרכו, הוא הולך להגיע לעיר שיש במניין, ובדרך הוא עוצר למנוחה, אם הוא יעצור יותר מדי זמן למנוחה, הוא לא יגיע לתפילה במניין. צריך להמשיך לנסוע עוד 72 דקות כדי להגיע לתפילה במניין, לאותו מקום שבכל אופן הוא רוצה להגיע. אם נאמר שחיוב מיל זה לפי השקעה של זמן ולא מרחק. ולגבי האדם שנמצא בביתו, יש מחלוקת בין האחרונים, האם חייב לנסוע במכונית 18 דקות כדי להגיע לתפילה במניין, או שמה צריך לנסוע רק מרחק שעושים אותו בהליכה 18 דקות. ברכב זה יכול לקחת 3 דקות, 4 דקות. בעיקר הדין צריך להחמיר, מי שמקל יש לו על מי שיסמוך, אבל כל זה אומרים רבותינו, רק במצב הרעי, חד פעמי, נקודתי, בדרך קבע, ודאי שלא. צריך כל יהודי לא לקבוע את הבית שלו במרחק 18 דקות מבית הכנסת, ואם כן, ודאי שייסע לשם ברכב, יקבל על עצמו להתפלל כל הזמן במניין. ובכף החיים כתב שכל מה שכתוב שאדם צריך, אם הוא בביתו, ללכת מיל. מרחק שלוקח 18 דקות בהליכה לעבור אותו, זה רק כאשר הוא צריך לצאת מחוץ לעיר שלו, אבל בתוך העיר שלו ילך גם יותר ממיל. אבל דעת החיי אדם והמשנה ברורה, ארוך השולחן ועוד רבים, גם בתוך העיר חייב ללכת עד מיל ולא יותר. ולא באנו כעת להכריע הלכה למעשה, אלא לעורר על הנקודה, ועשה לך רע והסתלק מן הספק. תפילה בציבור היא מעלה גדולה כל כך, עד כדי כך שצריך ללכת, להתאמץ ולהתפלל בציבור. וכתב ארוך השולחן, התמיד חכם, אם יהיה לו הרבה ביטול תורה בגלל ההליכה לתפילה בציבור, יכול לוותר על תפילה בציבור למען תלמוד תורה. אבל מצד שני הוא כותב, לא ירבה לעשות כך. למה? היות שאדם לא חי לעצמו, הוא לא חי לבד, הוא חי, ועמי הארץ יסתכלו עליו, ילמדו ממנו. לכן כדאי למנוע שילמדו ממנו עמי הארץ, שלא יזזלו בתפילה בציבור, שלא ימנעו מלומר סליחות ותחנונים עם הציבור. למרות שלעצמו התלמיד חכם עדיף שילמד תורה, אבל מצד היותו חלק מכלל הציבור, והציבור יכול ללמוד ממנו לזלזל, וכמו שאומר שלמה המלך, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. אדם שנדמה כחוטא, מאבד הרבה טובות, היות שנטיית הרבה בני אדם, לחפש איך להקל על עצמם, להביא לידי ביטוי את מידת העצלות, ולכן כאשר רואים את האדם שהוא חוטא, הם אומרים לעצמם, אם הוא חוטא, גם אני יכול. למרות שהוא לעצמו לומד תורה ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל כדי לא להחליש את הציבור במצוות התפילה במניין, התפלל איתם, וגם בשלוחן ארוך הרב סימן צדיק, סעיף י' כתב, שתלמוד תורה נעלה יותר מתפילה. אמנם תפילת הציבור, למרות שמצווה מדרבנן, היא מצווה גדולה, גדולה ממצוות עשה של תורה. למה? הואילו מקדשים בה את הקדוש ברוך הוא ברבים. כך הוא מסביר את רבי אליעזר שהתיר לשחרר את העבד שלו למען תפילה בציבור. וגם הוא כותב כמו ארוך השולחן, תלמיד חכם, עדיף שילמד תורה מאשר תפילה בציבור, אם לא יכול גם וגם, אבל בכל אופן לא יעשה כך, מכיוון שרבים יחשבו שהוא בכלל לא מתפלל, לא ידונו אותו לקו זכות שתלמוד תורה עדיף והוא לומד תורה. ולכן, שלא יאמרו שהוא מזלזל בתפילה, בתחנונים, בסליחות, למרות שתלמוד תורה חשוב מתפילה, ההוכחה הוא מביא בשולחן ארוך הרב מהמשנה מסכת פאה שתפילה היא מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ובכל אופן אמרו רבותינו שתלמוד תורה כנגד כולם, מה שאומר שזה יותר מתפילה. בכל אופן לא יתפלל לבדו, וימנע מתפילה בציבור שלא ילמדו ממנו חלילה לזלזל בתפילה. גם באגרות משה חלק ב' סימן חף זין כתב, מצווה לאדם להתפלל בציבור, וחייב לצאת לפחות מיל. כדי להתפלל בציבור, היות ובמצוות התורה יש גבול כמה חייב האדם במצוות, כלומר גם במצוות דאורייתא יש שיעור כמה צריך האדם להוציא כסף ולהתאמץ, לפעמים יהיה פטור מלקיים את המצווה. לגבי תפילה, הטרחה לגבי תפילה אמרו רבנן, עד מיל, מרחק 18 דקות הליכה. אומר האגרות משה, חייב אדם לעשות מה שצריך כדי שהתפילה שלו תתקבל בשמיים. הרי, אם התפילה הייתה במקום שיש שם אשפה, האדם הזה צריך להתפלל פעם נוספת. למה? בגלל שתפילתו תועבה. אם כן, תפילתו לא התקבלה בשמיים. אם כן, חייב האדם לעשות מה שצריך כדי שהתפילה שלו כן תתקבל בשמיים. לכן צריך לחזור ולהתפלל. כך גם לגבי תפילת היחיד. היות ולא בטוח שתפילת היחיד תתקבל, צריך האדם זכויות רבות שתפילת היחיד שלו תתקבל. לכן צריך לטרוח ולהתפלל בציבור, כי התפילה בציבור תמיד נשמעת. אם כן, צריך האדם לעשות מה שצריך כדי שתפילתו תתקבל, ומהחיוב הזה למדנו להתאמץ להתפלל במניין דווקא. גם תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, אין היום מישהו כמו רשב"י והחבריו שפטורים מתפילה בציבור, ולכן תמיד יתפלל עם הציבור. לכן הוא כותב, אין ללמוד עד מאוחר בלילה, ולאחר מכן להתבטל מתפילה בציבור. אז ראינו כמה יש להחמיר בתפילה בציבור. מצד שני, מצינו שהמהר"ל כתב בהלכות עירובי חצרות, לא יסמוך על עירוב תחומים בשביל ללכת להתפלל במניין, כי יכול להתפלל לבד בביתו. גם בשו"ת הרשב"ש כתב לגבי אדם שנשבע שלא ייכנס לבית הכנסת. שלא ייכנס, יקיים את השבועה שלו. ולמה? הרי אם אדם נשבע לבטל מצווה, אין משמעות, אין חשיבות לשבועה שלו. אבל אם נשבע לבטל תפילה במניין בגלל שזוהי מצווה, אבל לא מדאורייתא, היא לא מצווה מדאורייתא, אז השבועה שלו כן תופסת ולא ייכנס לבית הכנסת. למה? כי הוא לא נחשב מבטל את המצווה כל כך, ולכן התפלל בבית שלו, בזמן שהציבור מתפללים בבית הכנסת. החבות יאיר כתב שאין לעבור על איסור דרבנן למען התפילה בציבור, ולכן אמר שאסור לאותו אדם עשיר ששאל אותו לזכור בערב שבת ספינה, שתעביר אותו ממקומו אל המקום ששם יוכל להתפלל, כי התפילה בעשרה היא לא מצווה כולהי, ואם יש מניין, אין כל כך חובה להתפלל שם, עד כדי כך שנאמר שמותר יהיה להתיר איסור דרבנן למען הליכה לתפילה במניין. ומה שראינו שרבי אליעזר שירר את העבד שלו למען תפילה בציבור, שם מדוע הוא שירר את העבד שלו? בגלל שאם לא, תפילה לא תהיה. כלומר, כדי שתפילה תהיה, אפשר לעבור על האיסור של לשרר את העבד. אבל אם כבר יש תפילה, אין צורך לעבור על איסור כדי להגיע אל התפילה. כך כותב בעל החבות יאיר, ולכן לא נאמר להתיר איסור דרבנן כדי להגיע להתפלל במניין. עוד מצינו בגמרא מסכת ברכות שרב יצחק שאל את רב נחמן, למה לא הגיע רב נחמן אתמול התפילה? אמר רב נחמן, תש כוחו. לא שהיה חולה, רק תש כוחו. שאל רב יצחק את רב נחמן, מדוע? למה לא קיבצת 10 אנשים להתפלל אצלך בבית? אמר רב נחמן, גם זו תרחה בשבילים. אם התפילה בציבור זה חיוב, איך רב נחמן יכול לפתור את עצמו ולומר, זו היא תרחה בשבילי ולכן לא יכולתי לקבץ 10 אנשים? הוא לא היה חולה, רק תרחה. הרי צריך האדם לתרוח למען המצוות. אם כן, כנראה מהגמרה הזו יש שרצו להוכיח שאין צורך כל כך לתרוח למען התפילה בציבור. ומהמקום הזה, אם הרקע הזה נרצה ללבן מספר ספקות הלכתי בנושא תפילה בציבור. שאלה, מה יהיה עדיף? תפילה בציבור בלי כוונה? או תפילה ביחידות עם כוונה? לדעת בעל האגרות משה הוא פסק שאפילו אם מכוון יותר בתפילה ביחידות, כי התפילה בבית הכנסת מפריעה לו, עדיף להתפלל עם הציבור ללא כוונה, על פני תפילה ביחידות עם כוונה. כי תפילת הציבור תמיד נשמעת והיא עדיפה על פני הספק שמה הכוונה שלו תהיה מספיק רצויה ותפילתו תתקבל בשמיים. אבל בשו"ת אור לציון כתב הפוך, מי שהתפילה בציבור מפריעה לו להתפלל בכוונה, אז תפילה בכוונה עדיפה, וביחידות עדיפה היא התפילה, אם היא עם הכוונה, מאשר תפילה בציבור בלי כוונה. אבל הוא כותב, אין לנהוג כך אלא באקראי. אדם לא ירגיל את עצמו לנהוג כך. המקור שלו, מהתז, לגבי מי שלא יכול לכוון בתפילה בלחש, כמו בכל, רשאי להתפלל יחיד ובכל רם, ולא עם הציבור. דבר דומה ברדב"ז מצינו לגבי מי שנשאל, מי שיש לו שנאה עם מישהו מהקהל, מבית הכנסת, מריבה עם הציבור. אם ילך להתפלל שם והמחשבה תהיה מוטרדת, או שמא רשאי להיפרד ולהתפלל ביחידות. וכתב הרדב"ז, לולי דמסתפינה, אם לא הייתי מפחד, ואמינה הייתי אומר, דתב לי להתפלל ביחיד, מלהתפלל בחברת בני אדם, שאין דעתו נוחה מהם, כי כוונה בתפילה חשובה מתפילה בציבור. אומר בשוט אור לציון, למה הרדב"ז הסתפק ואמר, לולי דמסתפינה, אם לא הייתי מפחד וחושש, כך הייתי פוסק, מכיוון שהוא חשש שמא ירגילו אנשים את עצמם להתפלל ביחידות, וימנו מתפילה בציבור. ולכן בדרך אקראי, אם חושב שתתבטל הכוונה שלו, יתפלל ביחידות, אבל לא ירגיל את עצמו בכך. וכך הוא מביא לגבי מי שמגיע מאוחר לבית הכנסת. אם יתפלל כדרכו לפי כל הסדר של פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע ותפילת העמידה, הוא לא יספיק לעמוד בתפילת 18 העמידה עם הציבור, אלא אם כן יתפלל במרוצה ויפסיד את הכוונה שלו. אלא מה הוא יכול לעשות? לדלג תאים מסוימים כמו שכתוב בשולחן ארוך, אבל כותב בשוט אור לציון, לא ינע כך, אלא אם כן, הדבר הוא באקראי, אבל לא ירגיל בזה, ולכן לא ידלג דרך קבע. שאלה נוספת לגבי המעלה של תפילה בציבור. אם יש לאדם לימוד קבוע בחברותה או מסירת שיעור לרבים, אבל זה על חשבון תפילה בציבור, מה יעדיף? בחישוקי חמד כתב, מה יעדיף? לא להפסיד לימוד קבוע או לא להפסיד תפילה בציבור? אז מצד אחד, לימוד התורה או מצווה מדאורייתא, לגבי תפילה בציבור כתב השולחן ערוך, ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור. משמע שיש להתאמץ, אז התפילה נשמעת ומתקבלת יותר, ויש חובה לאדם לעשות מאמץ כדי שתפילתו תתקבל. אם יש לאדם אפשרות שהתפילה שלו תתקבל, אין היתר שיתפלל באופן כזה שהתפילה לא בטוח תתקבל. ולכן גם תפילה בציבור נחשבת כמו חיוב, כמו שלמדנו מדברי הגאון רב מוישה פיינשטיין. אבל כיוון שכיום אין לנו אדם שאפשר לומר עליו תורתו אומנותו שהוא פטור מן התפילה, ולכן חייב להתפלל. ובחישוקי חמד עוד הביא, ששאל את חמיב, מורן הרב אליושיב, לגבי אדם חולה, שיכול להגיע או לשעת לימוד או לשעת תפילה. מה יעדיף? הוא אמר, אמנם קשה להתיר באופן קבוע להיעדר מתפילה בציבור, אבל בכל אופן במקרה הספציפי הזה, כן יעדיף את השיעור תורה. ובהליכות שלמה, כתב שאם על ידי התפילה בציבור יתבטל מלומר שיעור תורה לרבים, יתפלל ביחידות כדי לא לבטל תלמוד תורה של הרבים. ועוד שאלה, מה יעדיף האדם? האם להתפלל תפילת ותיקין ביחיד? או שמא תפילה בציבור יותר מאוחר. בשו"ת האלף לך שלמה כתב שעדיף להתפלל ברבים ולא ותיקין עם הנץ ביחידות. אבל בילקוט יוסף וגם בהליכות שלמה כתבו, מי שיכול להתפלל עם הנץ החמה או לאחר מכן ברבים. הם כותבים שעדיף להתפלל בנץ ביחידות מאשר תפילה בציבור. אמנם בשו"ת האלף לך שלמה הגאון רב שלמה קלוגר כתב תפילה בציבור עדיפה מתפילת ותיקין בנץ החמה ביחידות. אבל הרבים העריכו במעלה תפילת הוותיקין והנץ, ולכן יש שפסקו שיותר נכון להתפלל בנץ החמה כוותיקין ביחידות ממה שהתפלל בציבור. ויש שהביאו לכך הוכחה יפה. ממה שלמדנו במשנה מסכת ברכות בדף חף בית, אם אדם ירד לדבול, אם יכול לעלות, להתלבש ולקרוא קריאת שמע עם הנץ החמה, יעלה ויתכסה ויקרא קריאת שמע. אם לא, יתכסה במים ויקרא. איך יתכסה במים? יזיז את המים, יעשה בהם בורות, ובכך הוא מכסה ומפריד בין החלק העליון של גופו לחלק התחתון של גופו, ויכול לקרוא קריאת שמע. אם כן, הותר לו לקרוא קריאת שמע גם בלי תפילין. והרי בקריאת שמע כתוב, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, והוא מעיד עדות שקר בעצמו. אבל למרות שהוא ללא התפילין, הוא יכול לקרוא קריאת שמע. כדי לקרוא עם הנץ, אז לגבי קריאת שמע, כדי לקרוא עם הנץ, אפשר לקרוא קריאת שמע גם ללא תפילין. ולגבי תפילה בציבור, אם אין לו תפילין בשעה שהציבור מתפללים, לא יתפלל איתם, אלא יותר נכון שיתפלל ביחידות בתפילין ממה שיתפלל בציבור בלי תפילין. ולגבי קריאת שמה, מה אמרנו? עדיף שיקרא קריאת שמה עם הנץ, אפילו בלי תפילין. אז אם נעשה חשבון, קריאת שמה בלי תפילין, העיקר לעשות בנץ, זה עדיף מאשר לחכות, ואז לקרוא קריאת שמה עם תפילין. ולגבי תפילה, תפילה בלי תפילין, עם הציבור, היא לא כדאית. כדאי לחכות ולהתפלל עם תפילין, גם בלי ציבור. אז תפילה עם תפילין בנץ, זה עדיף על פני תפילה בציבור. וכך כתב המשנה ברורה בביור הלכה, בסימן נון ח'. בהליכות שלמה כתב, מי שרגיל להתפלל בנץ, בזמנים מסוימים, כמו לדוגמה ערב ראש חודש, מותר לו אז להתפלל ביחידות, אם הוא לא מוצא מניין. עוד כתוב שמה, שאם הוא בבית הכנסת, והוא רואה שהציבור מאחרים את שעת נץ החמה, מסתבר שאין להתיר לאדם הזה להתפלל לפני הציבור, ישנו איסור של מקדים תפילתו לתפילת הציבור, אלא יצא לחוץ ויתפלל שם כדי לא לבזות את הציבור. ולגבי מי שזהיר להתפלל כוותיקים בזמנים מסוימים, כמו לדוגמה ערב ראש חודש, מותר לו להתפלל ביחידות. למה? בהליכות שלמה כתב כי זה מעין כמו קבלה עליהם בנדר. אז מצד אחד ישנה חובה של תפילה בציבור, מצד שני חובה של תפילת ותיקין. לכן הרשות והבחירה בידם. מה לעשות? וגם מי שנוהג בקביעות להתפלל כוותיקין ביום מסוים, נגיד בכל ערב ראש חודש, יכול להתפלל ביחידות אם הוא לא מוצא מניין. זה כמו נדר. רק מי שלא רגיל בתפילה, בנץ, בדרך קביעות, אבל הוא כן רגיל להתפלל בציבור, לא רשאי לבטל תפילה בציבור בשביל תפילה בנץ. כי במקרה כזה, תפילת ותיקין לא דוחה תפילה בציבור. ומי שאין לו מנהג קבוע, אדם שרק כעת חזר בתשובה, התחיל לשמוע תורה ומצוות, בשלב הזה של החיים הוא עדיין לא יודע מה הוא מעדיף, להתפלל בנץ, להתפלל עם הציבור, יכול לבחור בינתיים מה שהוא רוצה, עד שימצא לעצמו את הדרך המתאימה. ומכאן לעוד שאלה מעניינת. בהליכות שלמה, מביא שם, לגבי אדם שהוא חולה, והוא לא יכול ללכת גם אל התפילה וגם אל מקום העבודה. להיכן ילך? בהליכות שלמה, מופיע בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, מעדיף? תפילה או לצאת לעבודה? הוא לא יכול את שניהם? עדיף שילך לעבודה. ולמה? מכיוון ששם יש חברת אנשים, ושם יתקיים בו רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נהה מישאנה. רוח איש, כאשר יש לאדם רוח איש, יש באדם תקווה להתרפא, זה כליל המחלה שלו, ורוח נחיה, רוח שבורה מישאנה. כאשר הוא יוצא והוא פוגש אנשים והוא עובד, הוא מרגיש יותר כוח, יותר חוזקה, יותר תקווה, וזה יכול להיות חלק מהריפוי שלו. ותפילה, יתפלל בביתו ביחידות. כמובן שבכל הדברים האלה לא באנו לפסוק הלכה למעשה, אלא להביא את השיקולים ההלכתיים לכאן ולכאן, ובכל מקרה עשה לך רע והסתלק מן הספק. עוד מצינו בגמרא מסכת ברכות מסופר על הרב עמי ורב אסי שהקפידו להתפלל בבית המדרש. בבית המדרש שלהם, איכן שהיו לומדים, שם היו מתפללים. ישנם עוד 13 בתי כנסת בדבריה, איכן שרב עמי ורב אסי גרים, בכל אופן, איכן שהם לומדים, שם הם מתפללים. מה החידוש? בתלמידי רבינו יונה הביאו את שיטת רבני צרפת. רב עמי ורב אסי לא היו 10 בבית המדרש שלהם, אלא התפללו שם ביחידות, העיקר להתפלל בבית המדרש, כי אוהב הקדוש ברוך הוא שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי הכנסת. אבל לדעת הרמב״ם לא ככה. יש להתפלל בבית המדרש בתנאי שיש שם 10. כל מה שהם התפללו, איכן שהם למדו, זה בגלל שיש שם 10 אנשים. אז מה החידוש? התשובה היא שהם העדיפו מקום שיש בו 10 אנשים ולא מקום שיש שם רוב עם ברוב המדרת מלך. בכל אופן, העדיפו את המניין המועד בבית המדרש על פני מניין גדול שנמצא בבית כנסת אחר. כי הקדוש ברוך הוא אוהב שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי הכנסת. ומצינו בשולחן ערוך בסימן צדיק, התפלל אדם במניין עדיף בבית המדרש, איכן שהוא לומד. והרמ"א הביא את הדין של תלמידי רבנו יונה בשם רבני צרפת. יש אומרים שאפילו ללא 10 עדיף להתפלל בבית המדרש איכן שהאדם לומד, אפילו שאין שם עניין. אבל הרמ"א סייג את הדברים שלו, שלא יהיה רגיל לכך, כדי שלא ילמדו ממנו עמי הארץ כך להתנהג. כך הראש בשוט הראש כתב, כיום אין מי שתורתו אומנותו, וכולם מבטלים תלמוד תורה, לנושאים רבים לכן יבטלו גם לגבי התפילה וילכו להתפלל עם הרבים ולא ביחיד בבית המדרש, ועוד הוא כותב, ומשם מקור דברי הרמ"א, לא יתפלל יחידי בבית המדרש. למה? מכיוון שעמי הארץ עתידים ללמוד ממנו, ובכך הם ילמדו דוגמה רעה, ויחשבו שאפשר להמעיד בערך התפילה בציבור. עוד מצינו במשנה ברורה כתב, אם יפסיד האדם כסף, אם יתפלל בציבור, יכול להתפלל לבד בביתו ולא להפסיד כסף. כך כתב בסימן צדיק, סעיף קטן חפתת. אבל בשביל להרוויח כסף, אם יתפלל ביחידות, יוכל להרוויח יותר כסף בעסקים אחרים, זה לא יעשה. לא יימנע מלהתפלל בציבור בשביל להרוויח עוד כסף. הוא מספר המשנה ברורה הסיפור על אב בית דין בהמבורג, שהגיע אליו מישהו לפני תפילת שחרית ואמר לו, אני אמכור לך אבנים יקרות במחיר זול ולאחר מכן תמכור אותם במחיר יקר. אמר לו, תחכה אחרי התפילה. ואותו מוכר, אותו רוכה לא הסכים לחכות, הלך מחר את זה למישהו אחר, ואחר קנה את זה במחיר זול ומחר במחיר יקר. ואותו אב בית דין בהמבורג שמח שמחה גדולה ואמר שטוב שלא עסק במסחרו לפני התפילה. ודאי כאשר מדובר רק כדי להרוויח עוד, לא כדי למנוע הפסדים. ובערוך השולחן רוח אחרת הייתה איתו. הוא כתב שמותר להתעסק בנושא הפרנסה גם להרוויח כסף לפני התפילה. הוא כתב לימוד זכות גדול. בערוך השולחן סימן צדיק, סעיף כף, כתב מה שאנחנו עוסקים בפרנסה לפני התפילה, כי גם זוהי מצווה. לפרנס את האישה ואת הילדים, ולכן יכול לעסוק בפרנסתו לפני התפילה, כך כתב בערוך השולחן. עוד מצינו בשוט שבט הקהתי. הוא דן לגבי מי שנוסע למקומות נופה, שיודע אדם ששם לא יהיה לו מניין. בזמן הנסיעה הוא לא עושה עבירה, הוא לא צריך להתפלל בזמן הנסיעה, ולכן יש מקום להקל, כי רק כאשר הוא יגיע לשם, הוא יהיה מחויב, וכאשר יהיה מחויב, אין שם עניין, אז אין ברירה, יתפלל לבד. אבל בוודאי שכיום שבקלות יוכל האדם לדעת איכן יש מניינים והחכם אינה בראשו, אם יצא לנופש, יצא למקום ששם אפשר להשיג מניינים בנקל. גם הגאון רב זלמן נחמיה גולדברג הודן בנושא הזה וכתב, היות שבשולחן ערוך סימן שמ"ח כתוב שמותר להיכנס יותר משלושה ימים לפני השבת לספינה, למרות שיודע שבשבת יצטרך לחלל את השבת, למה יותר משלושה ימים לפני השבת מותר להיכנס, ושלושה ימים לפני שבת אסור להיכנס לספינה? כי יותר משלושה ימים לפני השבת זה רחוק מהשבת. שלושה ימים הסמוכים אל השבת זה נקרא זמן של לפני שבת, הכנה לשבת. לכן אסור לעשות מעשה שיגרום ביודעין לחלל את השבת. אם ככה, לפני שלושה ימים מותר להיכנס אל הספינה, למרות שיודע שיכול לחלל את השבת. אם כן, כך לגבי התפילה, סיים האדם תפילת שחרית, יכול לצאת למקום מסוים, שבזמן תפילת מנחה לא יש שם עניין. כי כעת זה עדיין לא זמן תפילת מנחה, אז הוא לא עוקר את מעשה התפילה במניין. ובכל אופן, הוא כתב גם סברה לאסור. הרי באונס אדם פטור מן המצוות. אם כן, אם האדם ערב חג הסוכות לדוגמה, יחתוך את הלולה ואת האתרוג שלו ברצון, האם נאמר שהאדם אנוס בחג ולא קיים את המצווה כי הוא היה אנוס? התשובה היא, ודאי שלא. למה? כי ברצון הוא הכניס את עצמו לאונס. אם כן, מי שמכניס את עצמו ברצון לאונס, זה כבר לא אונס, זה רצון. אז אם כן, אם האדם הולך ברצון למקום שיודע שלא יהיו שם מניינים, אז שם נאמר שהוא יהיה אנוס, אין מניין, אז שיתפלל לבד. אבל השאלה היא למה ברצון הוא נכנס למקום שיהיה אנוס, ואז לכן אולי נאמר שהדבר יהיה אסור. אבל מצד שני, עוד יש לחקור. אולי אפשר לומר שהחיוב ללכת להתפלל במניין זה רק עד מרחק מיל 960 מטר. אם האדם צריך ללכת עד מיל למען התפילה בציבור, זה החיוב שלו. כלומר, אם ישנו בית כנסת, יש מניין אנשים במרחק של 960 מטר מיל, צריך האדם ללכת להתפלל במניין. אבל אם אין במרחק הזה בית כנסת או מניין, יכול להתפלל לבד ביחידות, אין על האדם חיות תפילה בציבור. ולכן לא נחשב שמבטל את עצמו מתפילה בציבור, אלא פשוט אין חיוב תפילה בציבור. הוא לא מבטל תפילה בציבור, הוא פשוט נמצא במקום שאין שם ציבור. אז אין חובה, כי אפשר לומר שכל החיוב להתפעל בציבור הוא כאשר יש אפשרות להגיע אל המניין. אז אפשר לומר, מי שנוסע למקום שאין שם מניין, אולי אפשר להחשיב שאם הוא הגיע למקום שאין שם עניין זה אונס, הוא לא יכול להתפעל בציבור, אין שם ציבור, הוא אנוס, זה לא אשמתו. אבל אז נאמר, הוא ברצון הכניס את עצמו לאונס. הוא ברצון הלך למקום שאין שם איכן להתפלל, אז זה לא נחשב אונס. זה נחשב רצון. ברצונו של האדם הוא הלך למקום שיהיה אנוס, או שמה נאמר אחרת. חיוב התפילה במניין הוא חיוב שכאשר יש ציבור במרחק של 1,960 מטר מהמקום בו נמצא האדם, אז צריך האדם ללכת לשם. לא שצריך האדם לחייב את עצמו להיות כל הזמן במקום כזה, אלא כאשר הוא נמצא במקום שיש במרחק מיל, צריך ללכת. ואם נוסע האדם למקום נופש, ששם אין מניינים, הוא לא ברצונו מכניס את עצמו לאונס. הוא ברצונו הולך למקום ששם אין חיוב מצוות תפילה במניין, כי אין שם מניין. ואם כן, כן יוכל לנסוע אל מקום הנופש למרות שאין שם מניינים. למה? כי אין לו חיוב להתפלל במניין. מדוע? מכיוון שאין שם מניין. מתי מתחיל החיוב להתפלל במניין? מתי שיש מניינים באזור? אז השאלה היא, כמה צריך האדם ללכת כדי להגיע לאותו מניין? אבל אם אין מניין, אז אין חיוב להתפלל במניין. אם אין חיוב להתפעל במניין, כאשר יוצא האדם למקום נופה ששם אין מניינים, הוא לא עקר מצווה, כי המצווה לא התחילה, כי המצווה מתחילה כאשר יש מניין באזור. אז צריך האדם לעשות השתדלות להגיע אל המניין. ובכל אופן הוא כותב שמידת חסידות לא לנסוע למקום שבו אין מניינים לתפילות. וכך הוא מסביר את דברי מורן הרב אליושיב, שאמר, אין איסור לנסוע למקום נופש איכן שאין שם מניינים, אבל זו לא מידת חסידות לנהוג כך. מידת החסידות היא כן לחפש מקום שיש בו מניין. אבל לגבי אותה שאלה, האם אפשר לנסוע אל מקום הנופש ששם אין מניינים? דן בשו"ת שבט הלוי גם כן, והוא כותב אחרת. הוא מגיע למסקנה שונה. הוא אומר, אנשים שנוסעים למקום נופש, לא לצורך רפואה, וטוענים שחיוב תפילה במניין זה רק אם יש מניין באזור, אז צריכים לעשות מאמץ וללכת לשם מרחק של 960 מטר מיל. אומר השבט הלוי, זה לא. למה? כי אם נאמר שחיוב תפילה בציבור, חיוב תפילה במניין זה אך ורק כאשר יש 10 אנשים, אז צריך להשתדל הרבה מאוד ללכת לשם. אז נעשה מעשה להתפעל במניין. אז איך נסביר את הגמרא שרבי אליעזר שירר את העבד שלו למען תפילה בציבור? הרי, אם אין שם עניין, אז אין חיוב. אם אין חיוב, אז למה הוא שירר את העבד? הרי כתוב לעולם בהם תעבודו. אם אין חיוב תפילה כאשר אין מניין, אז אין מה לנסות לייצר מניין, אין מה לנסות לייצר את החיוב. אז למה שחרר רבי אליעזר את העבד שלו? הרי כתוב בתורה לעולם בהם תעבודו, והוא שחרר את העבד כדי לייצר תפילה במניין. אלא, לא נאמר שיכול האדם להיות פסיבי ולומר, אם יש מניין באזור, אלך. אם לא, אז אין מה לעשות. אין מאמץ שכדאי להשקיע, כי הרי אין מניין, ולכן אלך לאותו נופש, באותו מקום, למרות שאין שם מניין. לא, זוהי טעות. כן צריך האדם לעשות מאמצים לתפילה, עד כדי כך שרבי אליעזר שחרר את העבד, שהרי אם אין חיוב להתפלל במניין כאשר אין מניין, אז למה לשחרר את העבד? אם נאמר שכל החיוב להתפלל במניין, מתי הוא מתחיל? כאשר יש מניין, אז צריך להתחיל לשקול כמה צריך להתאמץ. אז למה שחרר רבי אליעזר את העבד שלו? אבל אם נאמר שיש חיוב לייצר מניין, לחפש מניין, לא רק אם יש מניין, אז להתחיל לשאול האם אני מחויב להתפלל בו או לא, אלא יש מלכתחילה חיוב שיהיה מניין, לייצר מניין. לכן רבי אליעזר לא רק חיפש ללכת למניין, אלא לייצר אותו ושחרר את העבד שלו. ולכן כאשר נוסעים לתענוג לנופש, במקום שאין מניין, זה אסור לדעת השבט הלוי. כי אסור להיכנס למצב שבו לא יהיה מניינים לתפילות, שהרי צריך האדם
לייצר מצב שבו הוא מחפש מניינים, ולא רק כאשר יש מניין, לשאול האם אני מחויב ללכת או לא, אלא לדאוג בצורה אקטיבית שיהיה מניין, או ללכת למקום שיש המניינים. אם זוהי לרפואתו, או לפרנסתו, אז הוא עושה גם מצווה, אז אפשר להתיר לו. אבל לנופש, רק מקום תענוג, יחפש אך ורק מקומות שיש שם מניינים. וכך כתב גם בהליכות שלמה. ומה שמצינו צדיקים שנסו למקומות רחוקים, ולא היו שם מניינים, זה היה או לצורך רפואה או לצורך פרנסה. רק למקום תענוג ונופש, זה לא מצינו שצדיקים נסו למקומות כאלה שלא היו שם מניינים. ובכל הדברים האלה לא באנו לפסוק הלכה למעשה, אלא להציג את מקורות ההלכה, הגמרא הראשונים והאחרונים, את השיקולים והצדדים לכאן ולכאן, ולחזות ולראות מעט ממערכות החשיבה של גדולי ישראל. ובכל עניין להלכה, עשה לך רע והסתלק מן הספק. היו ברוכים.